דבר ראשון, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני סופר מתרגש. אני פשוט לא רגיל לעמוד ליד או מול מאות אנשים. בדרך כלל פשוט מול המחשב, במקרה טוב מול הצוות. אז תודה רבה שבאתם. המטרה שלי היום היא פשוטה. והמטרה היא, בתור מפתח ובן אדם שהיה חלק מצוותי פיתוח ב-16 שנים האחרונות, כמות הפעמים שהבאתי רעיונות לצוות, זה יכול להיות לצוות שלי או למנהל הישיר שלי, וראיתי איך הרעיונות האלה הולכים לבית הקברות הגדול והטוב של רעיונות. אם אני אצליח לעשות משהו אחד, זה לנסות לעזור לכם להגדיל את הפעמים שבהם אתם מביאים רעיונות לצוות, והרעיון הזה איכשהו מגיע לפרודקשן. אוקיי? זאת המטרה. עכשיו, בניגוד לעכשיו, שאני עומד מול הרבה מאוד אנשים, בדרך כלל כשאני מדבר על טכנולוגיה, ארכיטקטורה, שמדבר על קוד, ומדבר על קוד בפורום רבותר קטן ומצומצם, אז יש לי את הפנים שלי של טיפה יותר ביטחון עצמי וטיפה יותר נחת, שזה בדרך כלל נראה יותר ככה. ובמקומות האלה אני חושב שסך הכל, שוב, חלק מזה זה פונקציה של שנות ניסיון, חלק מזה זה לראות כל מיני חברות, לעבוד עם כל מיני אנשים. בדרך כלל התחושה שלי כשאני מביא רעיונות, שוב, אני בטוח שזה משותף לכולם פה, שאנחנו מציעים רעיונות, יש לנו תחושה מאוד טובה, שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. נכון? אז זה באמת פחות חשוב, אני חושב, הנושא עצמו, מה הבאזוורד שאתם רוצים להביא, או מה הטכנולוגיה, או מה הדאטאבייס, או איזה פרוסס מסוים שאתם רוצים להתחיל להשתמש בו. אבל יש לכם תחושה שמה שאתם עושים הולך לעבוד, הולך לעזור לצוות, לעזור לחברה, לעזור למוצר, ואולי גם אפילו להשפיע קצת על העולם, אם אתם תהיו ממש ממש טובים מה שאתם עושים. עכשיו, כמובן, כמו כל דבר, אז אתם באים לחדר ואומרים, יש לי רעיון גדול שיפתור את כל הקשיים שלנו בתקשורת. בוא נוותר על תקשורת, נדבר באמצעות API וסרוויסים, כי הרי זה ברור שזה מה שמכונות יכולות לעשות, אז גם כבני אדם בוא נעשה את זה. ואתם באים ואתם שותחים את המקרה שלכם במשך שעה לפני הצוות, ולמנהל הישיר שלכם, ואתם משכנעים אותם למה זה הדבר הנכון, ואיך נטפליקס עושים את זה על אינסוף שרתים, ואחרי שעה, שאתם כמובן גמורים, אז לפחות ככה אני מרגיש, אני מדבר, 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 וקצת כמו באינדיאנה ג'ונס, אחרי הרבה מאוד זמן של דיבור, וזה בערך אני, ככה אני נראה, אז shut the fuck up. וזה מה שקורה בדרך כלל הרבה מאוד מהרעיונות שאנחנו מעלים, כן, יש מין כזה תחושה של מדברים המון, אבל בסוף לא יוצא מזה כלום. זו התחושה הרבה פעמים של מה קרה פה לזזל אחרי השעה הזאת. אוקיי, אז כמו שאמרתי, המטרה שלי היום לנסות לתת כמה כלים, כמה רעיונות, להגדיל את כמות הרעיונות שלכם שאתם מביאים לצוות, להביא אותם לפרודקשן. היום אני מנהל את הפיתוח בחברה בשם פורטר. מה שפורטר עושה היא תופסת גנבים באינטרנט. בגדול הלקוחות שלנו זה לקוחות e-commerce, כל עסקה שעוברת אצלהם באתר. אז אנחנו בעצם נותנים החלטה בזמן אמת, האם לאשר או לדחות את העסקה, או אם אנחנו חושבים שמדובר בפרוד, בגנב, כן או לא. עולם מעניין, אחד מהחבר'ה שלנו בפורטר הולך לדבר פה בהמשך, במסלול של האופן סורס, איתמר סינרשקו, אני ממליץ לכם גם לראות. חוץ מזה יש לי איזה מין תחביב מוזר, שאתה יודע, תמיד קשה לדעת אם זה עבודה או תחביב, אבל קוראים לסופטוור ליד ויקלי. מישהו מכיר או נרשם בטעות לסופטוור ליד ויקלי? וואו. כמו רוורסים, זה מדהים לפעמים לראות איך הדבר הזה מתגלגל לו וגדל מעבר לפרופורציות. אז חינמי לגמרי, כל יום שישי אני שולח מייל עם דברים מעניינים שאני קראתי על ניהול, על תרבות, ובמיוחד מיועד למפתחים. אז אם אתם מחפשים מישהו שיעשה את יקרה הרבה וימצא לכם דברים מעניינים, אז פשוט תירשמו. בדרך אגב, אם אתם רוצים חולצה כזאת שכתוב פה, software is made by או humans או חומוס, תלוי איך אתם קוראים את זה, אז דברו איתי אחרי זה, הבאתי איזה תיק ששבר לי את הכתף, ויש מלאי מאוד מוגבל. אוקיי, אז יש מילה אחת שאני רוצה שתיקחו מכאן, והיא המילה שבעיניי היא הכי חשובה לגבי היכולת שלכם להביא יותר רעיונות לפרודקשן, והמילה היא לבנות אמון. שזה יותר נכון בעצם, שזה שתי מילים, אבל לבנות אמון זה הדבר שאני רוצה שתיקחו מהשיחה היום, לפחות מאיך אתם מסתכלים על הצורה שבה אתם לא רק מביאים טכנולוגיה פנימה לתוך החברה, אלא איך אתם בונים את האמון ככה שאתם תוכלו אשכרה לגרום לדבר הזה לעבוד בפרודקשן. עכשיו, ההנחה שלי לפני שאנחנו בכלל מדברים על איך אנחנו עושים את זה, שיש איזה מין שלוש אקסיומות שאנחנו צריכים לחיות על פיהם בארגון שלנו. אוקיי, הדבר הראשון זה שכולם מבינים שצריך לבנות אמון, ולבנות אמון לוקח זמן. כמו כל מערכת יחסים, גם מערכת יחסים שלכם, אם גייסו אתכם לחברה או שאתם גייסתם בן אדם אחר, זה אומר שסך הכל יש פוטנציאל שאתם מאמינים שתוכלים לעבוד ביחד ושיהיה לכם כיף ביחד. אבל לבנות אמון לוקח הרבה מאוד מאמץ, הרבה מאוד זמן, וזה לא given, זה לא משהו שאתם פשוט מקבלים בזכות זה שאתם עכשיו הצטרפתם לחברה חדשה, אתם צריכים לזכות לבנות את האמון הזה. הדבר השני זה כוונות טובות. בסוף אם אתם עובדים במקום שבו אתם מרגישים שהפוליטיקה והאינטרסים האישיים הם מעבר כמעט לכל דבר אחר, מן הסתם כל רעיון שתציעו, אז אם הוא הולך טוב עם האג'נדה של אותו אינטרס, אז זה יצליח, ואם לא, אז לא. אז תשאלו את עצמכם, האם אתם מרגישים שבאמת יש את האמון הדדי וכוונות טובות בצוות. דבר שלישי, מה רמת הבגרות של הצוות? בסופו של דבר, כשאתם בתור אנשים טכנולוגיים, אתם היום מגיעים לרוורסים, אתם יכולים לשמוע המון הרצאות טכנולוגיות מעניינות, רובן הגדול, אתם תרצו גם כן לקחת לצוות שלכם חזרה, ולנסות למכור אותן פנימה, כלומר, ללכת להביא את הדבר הזה לפרודקשן. עם השיחה, עם האנשים, יש יכולת לדבר בצורה בוגרת, מעבר לדברים גם כן על להתווכח על קוד, אלא גם כן על איך אנחנו הולכים לעשות את זה, אנחנו במצב טוב אולי להצליח להגדיל את היחס הזה של הרעיונות שמגיעים לפרודקשן. עכשיו, אני הולך לדבר על שני דברים. איך אתם בונים אמון, דבר ראשון, עם האנשים שלכם בצוות, אוקיי? ודבר שני, לאחר מכן, זה איך אתם בונים אמון עם המנהל הישיר שלכם בצוות. עכשיו, ההרצאה עצמה מיועדת בתכלס לכל המפתחים באשר הם, אולי טיפה יותר לאלה שהם טיפה יותר ניסיון וכבר ראו לא מעט דברים ותמיד עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מתוסכלים, שככל שיש לך יותר ניסיון, אתה מרגיש לפעמים שפחות שומעים אותך. כי כשאין לך הרבה ניסיון, אז אתה אומר, טוב, אני ככה יחסית חדש בתעשייה, אז ברור שעוד לא מקשיבים לי, אבל ככל שיש יותר ניסיון, יש איזה מין ציפייה שכמעט כל דבר שיצא לך מהפה, מישהו יגיד אמן ויעשה את זה. כמובן, מוגזם ומופרך, אבל עדיין זה משהו שההרצאה הזאת היא מנסה לכוון לאותם אנשים שמרגישים קצת מתוסכלים, אז זה משם. אז הדבר ראשון, איך אתם בונים אמון עם האנשים שלכם בצוות? הדבר ראשון שאני לפעמים רואה, זה שמגיעים לאיזה סיניור אנג'יניר, אומרים לו, תקשיב, השרתים עולים באש, שום דבר לא עובד, כל האתר למטה, ה-CEO יושב לי כאן על הוריד, ואני רואה את הסיניור אנג'יניר מתחיל להגיד, טוב, נו, אמרתי לך שזה לא יעבוד, נכון? זה לא הצורה שבה עושים priority queues, ודיברנו על זה אתה לוקח את הטוש שמתחיל לצייר על הלוח הלבן, את הדיאגרמות השונות, ואני מסתכל מהצד ואומר, what the fuck, קור מהכיסא, לך תראה מה קורה שם. אנחנו עדיין צריכים להיות מסוגלים להבין הרבה עם בשיחות שאנשים באים לדבר איתנו, להיות מסוגלים לקרוא את האנשים האחרים ולהבין עד כמה הדבר גרוע, עד כמה המצב גרוע. עכשיו, אם אתם לא טובים בזה, בהיבט שזה בא לכם בקלות, כי אתם יכולים לקרוא שפת גוף, לקרוא טיפה טונציה ולהבין שזה ככה, אז תרגיש חופשי לשאול. תגיד, יש זמן עכשיו לשיחת ככה שניצר משהו על לוח בשביל להסביר לך את העיקרון, או שזה הזמן שבו אני עוזב הכל ורץ אתך מיד למחשב בשביל להבין איך זה עובד? תנסו להבין את זה. אנשים שלא טובים בזה, הרבה פעמים נתפסים, גם יעירים, גם שחצנים, וגם קצת במובן מסוים סוג של assholes, כן? משהו עכשיו קורה ואני צריך עזרה, וכל מה שנתחיל לדבר איתי עכשיו זה על שטויות של ארכיטקטורה, יש פה בעיה. דבר שני זה, וזה מאוד חשוב בעיניי, כי אני רואה במיוחד אנשים שהם סופר סופר חזקים טכנולוגית, זה שהם מזגזגים בכובעים שלהם. למה אני מתכוון? יש בעיניי, בכל שיחה, בכל דיון, בכל הרצאה, בכל brainstorming session, או בכל debugging session, יש לכם שלושה כובעים שונים, ואתם יכולים ללבוש רק אחד מהם כל פעם. יש את הכובע הראשון, שהכובע של owner. מה הכוונה ב-owner? אתם האנשים שאחראים על השירות, אתם אחראים על הפיצ'ר, אתם אחראים על לתקן איזה בעיה כלשהי, ומאוד ברור לכולם שאתם ה-owner של הדבר הזה. הכובע השני זה כובע של קונסלטנט. אתם ממש טובים בבעיה מסוג X, ולכן באים להתייעץ איתכם באופן טבעי כשיש בעיות באזורים האלה. Okay? הכובע השלישי זה הכובע קצת יותר מוזר, זה היועץ שאף אחד לא קרא לו, לאלן פריצ'ר, וזה בן אדם שיש לו איזה אינטרס באזור מסוים בחברה, והיה רוצה לשמור על כך שיהיו יחסים טובים מספיק כדי שיקראו לו. למשל, יש הרבה מפתחים מאוד מנוסים שמאוד אוהבים פרודקט, והיו רוצים שאנשי פרודקט יקראו להם לשיחה להתייעץ איתם. לא בטוח שיקשיבו לכל דבר שהם אומרים, אבל הם היו רוצים לפחות שיקשיבו להם. אז בואו נדבר על אונר. במצב של אונר מאוד ברור לכולם שאתם אחראים, אוקיי? במקרה הזה, אם אתם סיניור אינג'יניר, זה מאוד מאוד קריטי שתשימו לב שמצפים ממכם להוביל, אוקיי? זה מקום שבו אתם צריכים לקבל את ההחלטה, אתם צריכים להחליט איך הדבר הזה הולך לעבוד, ואתם יכולים לייצר דוגמה לשאר האנשים על איך אתם עושים את זה. למשל, אתם יכולים להגיד איזה טרייד-אופים יש, איזה ריסקים יש, מה המיילסטונים שאתם רואים, אתם יכולים להראות להם איך מתקשרים דברים נכון, וזה הזדמנות שלכם מאוד מאוד טובה. באמת להראות לשאר הצוות שבינתן שאתם האונר של המשימה, אתם יודעים לגרום לה לעבוד ממש ממש טוב כל הדרך לפרודקשן. הכובע השני זה כובע של קונסלטנט. כובע של קונסלטנט קוראים לכם לחדר כשרוצים לשמוע את דעתכם המקצועית בנושא מסוים. עכשיו, הרבה סיניור אנג'יניר שנכנסים לחדר, ומישהו אומר להם, תקשיב, יש לי איזה בעיה קשה ב... whatever, couch base. בוא רגע תיכנס, אני חייב לשמוע מה אתה חושב. אותו בן אדם, כשהוא נכנס לחדר, חושב שהתפקיד שלו זה לפתור את הבעיה. זה לא המצב. הרבה פעמים יש בסוף אונר אחד, ואם קוראים לכם לחדר על כובע של יועץ, אתם צריכים להיות אותם יועצים. איך זה מתבטא? אולי שמעתם את זה בעבר, אולי חלקכם אמרתם את זה, אני יודע שגם אני אמרתי את זה. זה ככה לא כותבים תוכנה. או זאת לא הדרך הנכונה לעשות דברים. כקונסלטנט, ברגע שאתם אומרים את הדבר הזה, די פסלתם את היכולת של הבן אדם שהוא האונר לעשות משהו פרודקטיבי עם האמירה הזאת. לכן, כשאתם יועצים, הכובע היחיד שאתם זה כובע של יועץ, התפקיד שלכם זה להסביר, תקשיב, זה היתרונות והחסרונות, זה הדברים שאתה יכול לעשות, זה הדברים שלא הייתי ממליץ לעשות, הנה למה, זה הסיכונים שאתה לוקח, בסוף, בשפה שהיא, תבין, אלה, זה המניפת אופציות, אתה עכשיו בתור אונר צריך לקבל החלטה, זה לא התפקיד שלי. כל פעם שאתם אומרים למישהו, לא ככה קודם קוד, לא ככה קודם תוכנה, למה לא באת לדבר איתי לפני ארבעה חודשים שהתחלתם את הפיצ'ר, תדעו שמישהו עכשיו יורד לו נקודות ואומר, טוב, אני לא בטוח שבאמת בא לי לדבר איתו עוד פעם כשתהיה לי בעיה באזור הזה. הכובע השלישי זה כובע של פריצ'ר. יהיו אזורים במערכת שלכם שאתם תרצו שיגידו לכם לבוא, למרות שכולם יודעים שאתם לא הקונסלטנט בתחום, יש לכם סתם עניין בתחום, ואתם בטח לא האונר בתחום. ההמלצה שלי במקומות האלה זה פשוט תגיעו בשביל לשמוע. אתם בדרך כלל לא תבינו בהכרח על את כל הבעיות שיש באזור, את כל המורכבויות שיש באזור, אז אל תתנהגו כאילו אתם מכירים איך פותרים את זה. דרך אגב, כאנג'ינירס, שוב, מעיד על עצמי, גם בשיחות סיילס, אני לפעמים חושב שאני יודע איך עושים סיילס, אני ממש גרוע בזה, לא עושה את זה ממש ממש טוב, אבל אולי כישראלי וכמפתח, אז התחושות שלי שטוב, נו, אם רק הוא יעשה ככה, אז ברור שזה היה עובד. תלמדו לשלוט ביצר הזה של... לא יודע אם זה הישראלי או המפתח שבכם, אבל ביצר הזה של אני יודע יותר טוב מכולם, איך עושים את התפקיד של כולם. אז בכל שיחה שאתם נכנסים אליה בפעם הבאה, תנסו גם להבין מה הכובע שאתם הולכים לשים בשיחה הזאת. זה גם נכון לגבי אימיילים, כן? תוודאו שאתם לא בטעות, מתחילים להעביר כובעים אחד לשני, ותשימו לב לאיזה סוג של דברים מותר לכם ואסור לכם להגיד עם כל כובע שאתם שמים. דבר הבא, וזה אולי הארכיטקטים שבכם הרגישו, זה יש הרבה פעמים תחושה, זה שככל שאתה מתקדם בתפקידים בפן המקצועי, יש לך פחות ופחות זמן. אתה מתעסק בכל מיני משימות של אינפרסטרקצ'ר, בכל מיני משימות של בריינסטורמינג, בכל מיני משימות של ארכיטקטורה, של מוצר שאולי בעוד חצי שנה ייכנס לפייפליין, ואת אותו לחץ שיש לכם בסופו של יום, אתם הרבה פעמים משקפים לשאר הצוות. כמה פעמים מישהו בא לשאול אתכם, תגיד, אני חייב להתייעץ איתך לגבי איזה משהו, ואתם אומרים, כן, כן, עזוב, לא עכשיו, תקבע ביומן, פגישה בעוד חודשיים, אני פשוט ממש סופר, סופר, סופר עסוק. ואנשים לאט לאט מפסיקים לבוא לדבר איתכם. עובר חודש, עובר חודשיים, אתם הולכים למנהל, ואתם אומרים, תקשיב, אני מתחיל להסתכל על פול ריקווסטים שאנשים מכניסים, ועל כל מיני שונים שכבר נכנסו לקוד, ובונה, המצב הוא מתחיל להתחרבן חבל על הזמן. למה אף אחד לא בא לדבר איתי? הפעמים אני רואה שפשוט אנשים מתחילים לייצר מצב שבו הצורה שבה הם הופכים את עצמם להיות פחות זמינים, בזכות זה שהפאניקה שהם משקפים מחוץ אל האנשים, נהיית יותר ויותר ויותר חמורה. ולכן, במיוחד אם אתם סיניור אינג'ינירס בצוות, אם מישהו בא לשאול אתכם, היי, יש לך דקה? התשובה הנכונה היא כן, אוקיי? לא, לא, לא תקבע לי זמן ביומן, לא שום דבר אחר. אתה יכול להגיד, כן, אבל האם נוח לך יותר שזה יהיה בשעה 2, האם זה יכול לחכות, או שזה, שוב, פרודקשן למטה, אני עוזב את הכל ובא לעזור לך, אוקיי? אז קודם כל, התשובה הנכונה היא כן. תהיו זמינים עבור הצוות שלכם. אחרת אנשים לא מכוונות רעות, לא מזדון, יפסיקו לבוא. ואני ראיתי זה קורה יותר מדי פעמים בצוותים ש... או שאני צוותים שאני הייתי בהם הסיניור אנג'יניר, שראיתי שאנשים מסיקים לבוא לדבר איתי. או שהייתי המנהל של אותו צוות וראיתי סיניור אנג'יניר, סיפה מרגישים שמאבדים שליטה על הצוות כי הם נשארים בחוץ מבחינת המורכבויות של הפיתוח. עכשיו, אני יודע שבמיוחד, יש בזה אולי חלק מזה, זה קצת האווירת הסטארט-אפים שיש בישראל, אבל להרבה מהמפתחים הכי מוכשרים שראיתי, יש את ההירו סינדרום, את האהבה הזאת לזה שיש בעיה חמורה בצוות, אז הם אלה שקוראים להם. אוקיי, יש בעיה קריטית עכשיו בפרודקשן, בוא נקרא לאורן שיציל את המצב ויפתור את הבעיה. אנחנו טיפה מייצרים לעצמנו את הלופ הזה, שבו אנחנו כל הזמן זקוקים לזה שאנחנו נהיה אלה שיבואו ויצילו את המצב. התחושה שאתה פעמים זה, כשאני מגיע הביתה, שואלים אותי איך היה בעבודה, אני אומר, תקשיב, טירוף, מוחלט, באמת, אני לא מצליח לנשום, הכל פסיכי לגמרי. והבעיה עם זה שבסוף עבודה מייצרת עבודה. כן, זה מין לולה אינסופית כזאת שהיא נגמרת, או שאתם עושים, או שאתם עוזבים את החברה מבחינתכם, או שהחברה נסגרת. ובכל מצב אחר, עבודה מייצרת עוד עבודה. זה כל המצב. המלצה שלי בדברים האלה, תנהלו את הזמן שלכם ביומן, לאפשר לכם להיות זמינים לאנשים שלכם. אתם צריכים בסוף שאנשים שיבואו לדבר איתכם, מה קורה, האם אני צריך את העזרה שלך במשהו? התשובה שלכם צריכה להיות כן. יוכל להיות כן, אבל תקשיב, יש לי כרגע איזה סלוט בשעה 4, האם זה יכול לחכות עד השעה 4? ואם הוא אומר לכם, זה לא יכול לחכות עד השעה 4, אז תבינו שהם צריכים לעצור הכל וללכת לעזור לו לטפל בזה. הנקודה הבאה זה לגבי, כמה פעמים יצא לכם להיות בחדר ולשמוע שני סיניור אנג'ינירס מתווכחים עם צעקות, כמובן הרבה אהבה, אבל עדיין צעקות גבוהות, וכל אחד מנסה לשכנע את השני בזה שהוא צודק יותר. וזה כמובן, אם אתה מסתכל על זה מצד, ואתה אומר, אוקיי, אתם בערך אומרים אותו דבר, רק טיפ-טיפה העניין של אתה יותר אוהב טאבים, אתה יותר אוהב ספייסים, וכל השאר נשמע לי כמו דברים לא מעניינים. ואני חושב שזה הרבה פעמים מגיע ממקום שבו אנחנו די נוטים לקפוץ לסוף של השיחה. אוקיי, אז ברור שזה לא מתאים לשמש בטכנולוגיה הזאת, ואין לנו את כל המסלול הזה שבו אנחנו אומרים, כן, אבל תקשיב, כאילו, הטכנולוגיה הזאת היא פחות טובה באזורים א' וג', ויותר טובה באזורים האלה, ולכן זה השימוש הבעייתי. אנחנו יותר נוטים לפסול את הדברים. חשוב, אני חושב, כשאתם מדברים עם אנשים, תנסו ללמד אותם את איך לחשוב על בעיות. תנסו להסביר להם בכלל את הבעיה שאתם מסתכלים עליה, לאיזה סוג של משפחת בעיות הבעיה הזאת נופלת עליה פנימה. במקום אפשר להגיד להם, טוב, הפתרון פה הוא לזרוק על זה X, או להרים שרת שעושה Y. עכשיו, זה הדרך, אני חושב, בעיניי הכי הכי טובה של סיניור אנג'יניר, טיפ-טיפה להפיץ ידע בתוך הארגון, אוקיי? כלומר, הייתי שמח שפחות ופחות אנשים יגידו, צריך להשתמש בקפקא או להשתמש במשהו אחר, ויותר יגידו, תקשיב, אוקיי, יש לנו פה כמה אופציות, בוא נעבור על כל האופציות שיש, וטיפ-טיפה נדבר על מה ההבדלים ביניהם, מה היתרונות ומה החסרונות, איזה ריסקים זה מכניס לצוות, איזה ריסקים זה מכניס לפרויקט, איזה ריסקים זה מכניס לעובדה שאף אחד מהמפתחים שלנו, חוץ משנינו, לא יודע איך משתמשים בטכנולוגיה הזאת, ויהיה פה maintenance overhead מטורף. זה השיחות שאני חושב שהן הרבה יותר מעניינות והרבה יותר חשובות. ואם תחשבו על זה, כשאתם הולכים אתם עכשיו עוזבים את החברה שאתם עובדים בה, או שאתם מראיינים בן אדם אחר שבא לחברה, בדרך כלל שואלים, תגיד, מה אתה מחפש בצוות שאתה רוצה? והוא אומר, תקשיב, אני עכשיו נמצא באיזה מקום, באמת, וסך הכל טוב לי, אבל אני פשוט מרגיש שאני שם איזה מין חבל על הכתף, ואני מושך את העגלה, ואני מרגיש שאם עוד פעם, עוד כמה אנשים היו סוחבים איתי, זהו, אני כבר מרגיש שאני לבד. זאת אומרת שזה מין תקרת זכוכית, מיציתי את המקום. אין לי יותר איפה להשתפר, באיפה ללמוד. אני חושב שזו תחושה שהיא קצת מוכרת לכולנו, הרבה פעמים זה אחד הסיבות שאני חושב שבתעשייה שלנו הממוצע הוא קצת פחות משלוש שנים להחליף מקום עבודה, קצת תחושות מיצוי הזאת, ואני חושב שזאת הזדמנות מעולה בשביל כולנו כאן, לעשות עבודה הרבה יותר טובה, להמשיך לפתח את אחד השני באמצעות זה שנדבר יותר על הדברים שהם איך לחשוב על בעיות ולא איך לפתור את הבעיה הנוכחית. אז אתם יכולים להיות הרבה פעמים הבן אדם שאם בן אדם חלש הגיע לצוות, הוא יוכל ללמוד ממכם גם את הצורת מחשבה, ולא רק את ה... אוקיי, הגעתי לחברה החדשה, ולמדתי איך משתמשים בסטורם, ואיך משתמשים בקפקא, ואיך משתמשים ב-whatever, אלא הוא יוכל לדעת, אוקיי, הבנתי איך, מה בכלל מתאים לסטרים פרוססינג, ומה פחות מתאים לסטרים פרוססינג, ובכלל הבנתי איך חושבים על הבעיות מהסוג הזה. זה משפט שאני מאוד אוהב, קנת בק, שמתאר את המערכת יחסים בין ג'וניור אנג'ינירס לסיניור אנג'ינירס, ואני באמת מאוד מסכים את זה שהרבה עם המטריקה הנכונה להסתכל על זה, כמה בן אדם למד, כמה ג'וניור אנג'יניר למד מהסיניור אנג'יניר, אם הם עשו ביחד פר פרוגרמינג או קוד ריוויו, לא משנה מה. והמטריקה שאני הייתי רוצה להוסיף לה, זה אם אותו ג'וניור אנג'יניר יחזור לסיניור אנג'יניר. כלומר, יכול להיות מקרה שבו הג'וניור אנג'יניר הגיע לבן אדם ילמד מלא מלא דברים, אבל החוויה הייתה כל כך גרועה, באמת. כאילו ברמה שיורדים עליו, אומרים שלא ככה עושים דברים, מסבירים את זה כמו לילד קטן, ויכול להיות שאולי הוא למד הרבה, אבל הוא בטח לא ירצה לחזור לאותו בן אדם שוב. תשאלו את עצמכם בדינמיקות שקורות לכם בצוות, האם אנשים באים וממשיכים לחזור אליכם כשהם נתקלים בבעיות, או שהאם אתם שופכים עליהם את הכל בפעם אחת, כמין אמת מראה בפרצוף, ואתם פתאום רואים שפחות ופחות אנשים באים לדבר איתכם, מסיבה כלשהי. הדבר הנוסף שהוא בעיניי מעניין זה שאני רואה הרבה מאוד מצבים שבהם, וגם אצלי זה קורה שבתור סיניור אנג'יניר, מי שהיה נותן לי פידבק לגבי איך אני עושה דברים, היה המנהל הישיר שלי. כלומר, הייתי בסוף הולך למנהל הישיר, והוא היה מסתכל על כל מיני דברים, ואומר, תקשיב, אתה יכול לשפר את הנושא הזה, אתה, כשנותן לי פידבק לאנשים, אתה עושה את זה בצורה קצת פחות טובה, אתה טיפה רומס אנשים, אתה טיפה לוקח את האחריות עליך, על הכתפיים שלך, למרות שזאת לא הייתה הכוונה. אתה גונב כל מיני עבודות מהאנשים שנראה לך נורא נורא מעניין, שוב, באמת, חיובי של המילה, אבל בצורה מוזרה, גם דברים שאמרנו שמישהו אחר יעשה, אתה פתאום מגיע ביום ראשון בבוקר, ואומר שבסוף שבוע עבדת על זה, וזה נגמר, וזה פתור בר. תנסו לייצר לכם פידבק לופ עם אנשים נוספים טכניים שהם לא המנהלים הישירים שלכם. תנסו למצוא מישהו אחר בתוך הצוות שאתם יכולים לדבר איתו ולהגיד, תגיד, כמה טוב התנהל עכשיו בדיזיין ריוויו, כי אני די מרגיש שקטשתי את הבן אדם דק דק, לא התכוונתי אבל ככה יצא לי, אתה היית בחדר, ככה זה ירגיש לך גם או שאני טיפה מגזים? אמרתי, נסו לעצור מצב בסוף שאתם יכולים לדבר עם עוד אנשים טכנולוגיים, על דברים שהם לא בהכרח טכנולוגיים, כדי להבין האם אתם עושים עבודה מאוד טובה בזה שאנשים, שוב, ישמעו אתכם, יקשיבו לכם, ירצו לבוא לדבר איתכם, גם כשהם לא חייבים. וזה הדגש. והדבר האחרון לגבי בניית אמון עם הצוות שלכם, זה חיית רבק. בתור ישראלים, כן, הבנו את הקטע שאנחנו ציניים וסרקסטיים, ואנחנו יודעים יותר טוב מכולם, במיוחד כמפתחים. אבל התחושה שלי הרבה פעמים שבסוף, אם אתם באים לחברה, אתם באים לחברה, כי אתם מאמינים שהצוות שם צוות חזק, אתם מאמינים שהמוצר הוא מוצר מעניין, אתם מאמינים בדברים שאתם רוצים לעשות. אני יותר מדי שיחות, יותר מדי פעמים אני רואה מצב שבו הצוות כבר נכנס למין איזה מעגל אינסופי של הומור שחור, ברמה שכבר כמעט כבר לא מדברים על כלום, כי כבר אתה רק שומע עוקץ על הדברים האלה. תנסו לייצר מצב שבו אנשים באים אליכם, ואתם לא אומרים להם, ככה לא עושים, או לא עושים, זה בלתי אפשרי לעשות דברים האלה, להגיד, אוקיי, אז מה כן? אוקיי, אז טכנולוגיה הזאת לא מתאימה, אז טכנולוגיה כן מתאימה. למה זה מתאים? תנסו לייצר בסוף מצב שמישהו עוזב אתכם את השיחה, הוא יודע מה הוא כן עושה. ולא רק, אוקיי, שמעתי 100 דרכים איך אני לא עושה משהו נחמד, מעניין, לא ממש שימושי. תהיו פוזיטיביים בסופו של יום, זה סופר חשוב כשאנשים באים לדבר איתכם. אז אלה שישה דברים שאתם יכולים לקחת. עכשיו, תקחו מה שאתם רוצים מזה. קחו אחד, קחו שתיים, קחו את כולם. או תקחו משהו אחר, זה גם בסדר. המטרה אבל שאתם בונים אמון עם האנשים שלכם בצוות, זה הרבה יותר טוב להבין את האינטראקציה של איך אתם עובדים עם האנשים בצוות. כמה טוב אתם מבינים מה קורה כרגע אצל האנשים ברמת כמה כואב להם. האם אתם נכנסים לתוך שיחה, לתוך דיאלוג, שאתם מבינים איזה כובע אתם צריכים להיות? עד כמה אתם זמינים לאנשים, כדי שאפשר לבוא לדבר איתכם, שלא ירגישו שאתם מין אנשים שנמצאים במגדל השן, מתכננים כל מיני דברים על לוח לבן, אבל לא יכולים לעזור בשיט, כל בעיה אמיתית שקורה כרגע בפרודקשן. תנסו ללמד בשביל ללמד, בשביל לגרום לאנשים אחרים להיות יותר חכמים, להשתפר, ולא בשביל לשכנע שאתם צודקים. כי בינינו, כמה מאיתנו כבר השתמשו בדאטאבייסים, ואחרי 4 שנים אמרו, זה הדבר הכי מפגר שאי פעם עשיתי בחיים, ואם הייתי יכול למצוא בזמן עכשיו, ולהרביץ, להניע עצמי לפני 4 שנים, אני בהחלט הייתי עושה את זה. אז בסופו של יום, אל תתאהבו יותר מדי בדברים שאתם אומרים, ברמת הפתרונות, אלא טיפה יותר בכך אני חושב על הבעיה, מה הפתרון, up to you, בחלק מהמקרים. דבר נוסף, פידבק לופ. תנסו לייצר את אותו פידבק לופ שיש לכם עם מכונה, שזה טסים שלי ירוקים. הבילד שלי הגיע לפרודקשן. תנסו לייצר פידבק לופ של אנשים. תנסו לעבוד בסוף עם אנשים אחרים בצוות שלכם, אנשים טכניים, לא רק המנהל, ותשאלו אתם שאלות כמו, האם אני נותן תשובות טובות? איך אני עונה לאנשים? האם אתה מרגיש שאני טיפה, אני לא כך זמין לשיחות? ותסתכלו, תהיו טיפה יותר ביקורתיים. אם למשל אתם רואים שיש כמה אנשים סיניורים בצוות, ופתאום מפסיקים להגיע אליכם, והולכים למישהו אחר בצוות, בדרך כלל זה לא מכוונות רעות, זה פשוט כאותו בן אדם, עושה את זה בצורה הרבה יותר נעימה ובונה ועוזרת, ולכן אנחנו דברו איתם, שאלו, היי, אני שם לב שבכמה חודשים האחרונים, פחות באים להתייעץ איתי, ואני רואה שהרבה יותר באים להתייעץ איתך, איך אני יכול לתקן את זה? מה אתה עושה שאני עושה פחות גרוע? שאני עושה פחות טוב. דבר אחרון, תנסו להיות פוזיטיביים, תנסו לסיים שיחות במה כן עושים. אוקיי? אל תצאו מהחדר הזה שאומרים טוב, כך לא קודם תוכנה, סוגרים את הדלת והולכים הביתה. אוקיי. חלק השני, איך אתם בונים את אותו אמון עם המנהל? תזכרו בסוף המטרה שלנו, זה להגדיל את כמות הפעמים שאנחנו מביאים רעיונות והם מגיעים לפרודקשן. אז דרך ראשונה זה לבנות אמון יחד עם הצוות. כלומר, אם אתם מגיעים לצוות שלכם ואתם אומרים להם, תקשיב, יש לי רעיון מעולה בסוף שבוע, חשבתי, קראתי באקר ניוז, קראתי בלוג פוסטים, משחקתי עם זה בבית. אם תייצרו buy-in מחלק מהחבר'ה אצלכם בצוות, זה מעולה. יש סיכוי יותר טוב שעכשיו עוד אנשים יבואו לאותו מנהל וינסו גם כן יחד איתכם להגיד, בוא נגרום לזה לקרות, בוא נגרום לזה לעבוד. עכשיו החלק השני זה איך אתם בונים את אותו אמון יחד עם המנהל הישיר שלכם. החלק הראשון שאני חושב שהוא הכי 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 קריטי, ואני לא רואה מספיק אנשים עושים עבודה טובה ולחשוב על זה, זה להבין מה הביזנס מנסה לפתור. עכשיו, אני יודע שהרבה פעמים כאנשים טכניים, אנחנו חושבים על זה שיש את הנושא של סיילס, זה פרודקט ומרקטינג, ואנחנו לא צריכים לטוב, זה בעיה של אנשים אחרים. אנחנו נתעסק בזה שהטכנולוגיה תהיה חבל על הזמן, ומישהו אחר כבר צריך לגור את זה, כבר פחות מעניין אותי באמת איך הדבר הזה עובד. הרבה פעמים זה מייצר הרבה מאוד קונפליקטים עם הראש צוות שלכם, כי הראש צוות שלכם הרבה חושב על איך הוא יכול לעזור לצוות להצליח, איך הוא יכול לעזור לחברה להצליח, ואתם תקועים בעולם של איך הטכנולוגיה הזאת עוד לא בדיוק מתאימה לנו מה שאנחנו רוצים, והראש צוות אומר, מה זה משנה, זה לא מעניין אותי בכלל. אם אנחנו לא נצליח לסגור בחצי שנה הקרובה את הבעיות שיש לנו בתחום של במוצר, לא יהיה פה חברה, או לא יהיה פה צוות. זה ממש לא רלוונטי כרגע שהטכנולוגיה שבחרנו בה היא אולי לא אופטימלית למקרה הזה. אז תנסו להבין, כשאתם מדברים עם המנהל שלכם, מה כואב, באמת כרגע, מה כואב כרגע, מה הוא מנסה להשיג ברמת הצוות, מה הוא מנסה להשיג ברמת החברה, ותנסו להבין האם זה משהו אסטרטגי, מה הוא אומר, זה משהו שאנחנו צריכים לפתור לקראת חצי שנה, שנה קדימה, או שהוא אומר לכם, לא, זה משהו טקטי מיידי שאנחנו חייבים לפתור אותו עכשיו, כי יש לנו בעיה חמורה באזור הזה. הנקודה הבאה היא באזור של כמה מהאחריות שלכם אתם לוקחים בנושא של קוד קואליטי. הרבה פעמים אני הייתי הולך למנהל שלי, הייתי אומר, תקשיב, הקוד פה באמת, הטכניקל דט שלנו רק הולך גדל, 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 הקוד נהיה יותר ויותר ויותר גרוע, תטפל בזה, וסוגר את הדלת והולך חזרה לחדר שלי לטפל בה, לכתוב עוד כמה שורות קוד. אני חושב שאנחנו יכולים כסיניור אנג'יניר לעשות עבודה הרבה יותר טובה, ודווקא להוריד את זה מהראש צוות, את העבודה הזאת של לנהל את הטכניקל דט, את הבקלוג של הטכניקל דט, לדבר עם שאר אנשים בצוות ולראות מה כואב להם, האם אתם חווים בתור סיניור אנג'ינירס טכניקל דט, שאנשים אחרים בצוות פשוט לא חווים. אז נעשה טיפה יותר טוב להבין את הדברים האלה, ואתם גם יכולים להציע, לקחת על זה אחריות, יכולים להגיד, עזוב, את הטכניקל דט, זה יכול להיות לחודש, יכול להיות לרבעון, יכול להיות לחצי שנה, אבל את הטכניקל דט, תן לי לקחת ולעשות פה סדר. תן לי לבוא ולתת לך מצב שבו לך הכוונה למנהל הישיר שלכם, מצב שבו כשאתה עובר על הבקלוג הזה, אני כבר סידרתי אותו. אני דיברתי על זה עם אנשים בצוות, אני ניסיתי להבין מה הכי כואב להם, ואני אמצא כמיטב יכולתי לתת לך תחושה של מה המעמד שאני צריך לשים באזור הזה, בשביל לתקן את הבעיות שיש לנו שם. עכשיו, שני דברים מעניינים בשני פורמטים לגבי קוד קואליטי. וזה אני מאוד מסכים עם זה, או הפורמט היותר ויזואלי שלו, זה הפורמט הזה. עכשיו, מצד אחד אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, זה נראה מטופש, שני אוטובוסים ישנים בתוך נהר עם גשר שבנו מעל האוטובוסים, ואכן זה קצת מזכיר את הקוד פרודקשן שרץ אצל כולנו. מצד שני, לפעמים יש אזורים במערכת שלנו, שכולם ראינו, שאף אחד לא משתמש בהם, והפיצ'ר ילך לפח, המוצר ילך לפח, אז כמה זה גרוע, לא גרוע, אני לא יודע, זה דבר די מצחיק. מצד שני, אתם צריכים באמת לחשוב פה בראייה של הביזנס, עד כמה זה משנה. כלומר, עד כמה מכם יצא לכם לעבוד בחברה שבהם ראיתם פיצ'רים הולכים לפח, או מוצר הולך לפח, או חברה נסגרת? כמעט כולנו. האם זה פיצ'ר קטן? אז לא בטוח שאנחנו צריכים להתאהב יותר מדי בגשר היפה, או לא. אלא אם כן אנחנו יכולים להראות שעוברים על זה הרבה מאוד אנשים. כלומר, הייתי מאוד מתבייש אם היה בן אדם אמיתי שעובר על הדבר הזה. אבל בהנחה ונגיד, אף אחד לא משתמש בדבר הזה? אני לא יודע. אוקיי, עכשיו. נקודה אדומה שאתם צריכים להסתכל עליה זה כשאתם עובדים מול המנהל הישיר שלכם, כמה פעמים אתם מרגישים שיש לכם מין כזה ראש בראש כל הזמן. כלומר, אתם מרגישים שאיך שאתם חווים את המציאות ואיך שהם חווים את המציאות כל כך שונים, שזה פשוט מתסכל אותם, אתם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן רבים. הצורה הקלאסית של זה בדרך כלל שזה נהיה כזה פאסיב-אגרסיב, כן? זה שכבר אין לכם כל כך חשק לדבר על זה, ואז זה פתאום מתפוצץ לכם באיזה דיזיין ריוויו שלא קשור לכלום, אתם פתאום אומרים, טוב, והנה, זו דוגמה קלאסית למקרה שבו, בגלל שאנחנו משקיעים בזה זמן, אז הנה, תראו איזה חרא עכשיו מתחיל לצפו בחברה, ופתאום הדיזיין ריוויו מתחיל להתפוצץ, למרות שהדיזיין ריוויו מדבר לך על איזה משהו קטנטן ולא רלוונטי בכלל, אבל אותו פאסיב אגרסיב שהיה לכם מנהל הישיר שלכם, הופך להיות עכשיו הצגה שלמה לכל הצוות שקצת מגרד את הראש בשביל להבין מה קורה שם. אז כשאתם רואים שזה קורה, תנסו להבין מהמנהל הישיר, אוקיי, על מה אתה מדבר? מה כרגע אתה מנסה להשיג בצוות או בחברה? כי אני לא מבין מה קורה פה. אני מבין שיש לנו בעיה באזור מסוים, אני מנסה לפתור אותה, וכל מה שתדבר עליו זה בעיה באזור אחר. אז תנסו טיפה לדבר על הדברים האלה עם מנהל הישיר שלכם, ולוודא שאתם מבינים היטב את מה כואב לחברה, מה החברה מנסה לפתור. יהיה לכם הרבה יותר קל להצליח ולגרום לזה לקרות ולבנות איתו אמון. עכשיו, כשאתם כן מבינים בסוף, הלכתם לאיזה כנס או קראתם איזה בלוג פוסט נורא מעניין על איך עושים משהו מסוים, אז הרבה פעמים אנשים אוהבים להגיע למשרד, שנקרא לחרבן כמה רעיונות ולטוס להם החוצה מהמשרד, להשאיר אותך כדי, אוקיי, מה קרה פה הרגע? וחשוב מאוד שבעיניי, כשאתם מסבירים לאיפה אתם רוצים לקחת פתרון מסוים, תנסו לבנות את הסיפור בדרך. איך זה הולך לקרות? כאילו, למה זה הולך לקרות? למה עכשיו? האם הכל שעכשיו זה בכלל לא רלוונטי לשלב שבו המוצר נמצא? איזה מיילסטונים יש שם? איזה ריסקים יש שם בתוך התהליך הזה? תנסו לבנות סיפור ולא להגיד, אני חושב שנכון להשתמש בטכנולוגיה X, אלא להגיד, אני מזה שיש בעיות א', ב' וג', שקורות יותר בזמן הזה כי המוצר נמצא בשלב הזה. אלה הצעדים שאני חושב שאפשר לקחת בשביל להביא אותנו למצב שבו בסוף יהיה לנו את היכולת הזאת. והנה, אם במקרה אנחנו נגלה בדרך שמשהו לא עובד, זה מה שאני מציע שנעסק בשביל להתמודד עם זה, לזרוק על זה כמה פלסטרים, עד שאנחנו נצליח לפתור את זה כמו שצריך. השאלה האחרונה היא בעיניי הכי חשובה. אני אוהב לראות אנשים שבסוף כשמציעים רעיונות, יכולים לסיים את, את החצי שעה או את השעה של להסביר את הרעיון שלהם, ולהגיד, ותקשיב עליי. אם, כאילו, אני מוכן לקחת את זה עליי, תיתן לי זמן, אני מוכן לקחת את זה עליי. זה כל כך נדיר מהניסיון שלי, שאנשים באים ומביאים רעיונות, וגם אומרים, תן לי זמן, אני גם לוקח את זה עליי עד הסוף. אני מוכן לעשות מה שצריך כאילו שזה יקרה, ובונים תוכנית ברורה, כלומר, גורמים להרגיש, אוקיי, מגניב, ממש, ממש, ממש חשב על זה עד הסוף. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות, הוא נתן לי מספיק מקומות שבהם אם אני מרגיש משהו לא מתקדם כמו שצריך, יש איזה מין תוכנית מגירה שהוא יודע לשלוף איזה פלסטר ואז הכל בסדר ברמת הביזנס, והוא גם כן מוכן לקחת על זה אחריות מלאה מקצה לקצה. זה מאוד נדיר שאני כמנהל ישיר אומר למישהו במצב הזה לא. כן? יש לי הרבה יותר לאבד מאשר במקרים האלה כאשר אני מתחיל קצת להתמהמה ולהגיד תקשיב זה לא הזמן. עכשיו, איפה שאתם מרגישים שעדיין הסברתם את עצמכם בצורה מעולה ועדיין לא הבנתם, עדיין לא הצלחתם לקבל את, את האישור או את היכולת לעבוד על זה, תנסו להבין באמת טוב את השתי שאלות הראשונות, את למה ולמה עכשיו. הרבה פעמים אני רואה אנשים טכניים רוצים לפתור בעיות מאוד מעניינות, אבל שהן פשוט לא קיימות. למשל, אתם צריכים לתמוך ב-10,000 ריקווסטים בשנייה, ואתם מביאים עכשיו ואתם אומרים, אוקיי, בוא נעשה רגע לפתור מה יקרה אם יהיה לנו מיליון ריקווסטים בשנייה. ואתם עושים איזה אובר ארכיטקטורה שיפתור את זה כי קראתם שאובר עשו משהו סופר מגניב באינג'ינירינג שלהם, כדי שזה יעבוד. ואז אומרים, אוקיי, בוא נביא את זה לצוות, וראש צוות אומר כזה, מה אתם מדברים? כאילו, אין לנו שום צורך להגיע לגדלים האלה בכלל. אז תנסו לוודא שאתם באמת יודעים לבנות סיפור טוב ולבנות דרך, ולא רק להגיד, אני רוצה להגיע לסוף, אלא להסביר איך אתם רוצים להגיע לשם. עכשיו, הנקודה הבאה, יותר מדי אני חושב לקחת מעולם המושגים של תכנות, async, fire and forget, אני רוצה לתת משימות לאנשים שלי, fire and forget, כן? אומר להם מה לעשות וזהו. אף אחד לא עובד ככה, אוקיי? יש איזה organization API, רוצים להכיר אותו, לא רוצים להכיר אותו, יש organization API, הוא מוגדר בשני דברים, אסטימציות, מתי הדבר הזה מגיע לפרודקשן. למה זה קורה? כי יש עוד אנשים בצוות, עוד אנשים בחברה, שתלויים בזה שהפיצ'ר הזה יצא בזמן, כדי שאיש מרקטינג יכתוב על זה אימייל, כדי שאנשי סיילס יכירו את זה ויכולים למכור את הפיצ'ר הזה. אם אנחנו רוצים או לא רוצים, יש organization API בתוך החברה, שאנחנו חייבים להיות חלק ממנו, כי אחרת מישהו אחר ייקח את הניהול הזה של לתקשר ולחבר את כל האנשים. אני חושב שבסופו של דבר מאוד מאוד חשוב, הנורה האדומה היא כל פעם שמישהו בא לשאול אתכם ואומר, היי, מה המצב עם X? מה המצב עם הפיצ'ר הזה? מה המצב עם הבעיה הזאת? תדעו שהייתה לכם פה הזדמנות להגיד מה המצב עוד לפני שהוא שעה. מחלתם להגיד, זה יכול להיות TLDR, כן? זה יכול להיות ברמה שכתוב one liner באימייל, בכותרת להגיד, עדיין יש לנו בעיה של availability בסרוויס הזה, still working on it, end of message, אוקיי? אבל העובדה שהמידע הזה הגיע ממכם, ולא דרש שאנשים אחרים בארגון יבואו לשאול מה קורה אצלכם, מייצר תחושה שבסוף כשמשימות מגיעות אליכם, אתם תהיו תקשורתיים, אתם תשמרו בסוף על יכולת לדווח מה קורה, ולא צריך כל הזמן להוסיף לכם באפר, כשאני אומר באפר זה, טוב, אני לא מצליח לדבר איתו, בחור סופר חכם, או בחורה סופר חכמה, והכל על הכיפק, הם לא יודעים לדבר. בוא נפתור את זה עם מנהל. נשים מנהל באמצע, הוא ישאל אותם כל 5 דקות מה המצב, ואני בתור מנהל קבוצה או בתור VP Engineering, יגיד, אוקיי, יופי, אז יש עכשיו הרבה ראשי צוותים שהתפקיד שלהם זה להיות באפר טוב לאנשים שלהם. אין שום סיבה. מאמין שאנחנו בסוף בתור Senior Engineer, זה יכול להיות עבודה הרבה יותר טובה בלתקשר את הדברים שאנחנו עובדים עליהם. וזה מייצר מצב שבו אפשר לסמוך עלינו הרבה יותר, כי זה נהיה דו-שיח, ולא דו-שיח שבו אני מרגיש שאותו Senior Engineer עובד כתף אל כתף לידי, ולא באמת שאני עושה מין משימות של fire and forget, ואני צריך להתרוצץ אחרי אותו בן אדם בשביל להבין מה קורה עם זה. עכשיו, בבקשה, 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 אני אומר את זה לעצמי כל הזמן, ואני עדיין עושה עבודה די גבוהה בזה, תכתבו יותר, תרגלו את הפרקטיקה של לכתוב יותר. דרך אגב, מי שפיפה עושה דברים באופן סורס, אז זה מאוד מאוד עוזר, כי אופן סורס בהגדרה, ברגע שאתם עובדים ברימוט, אז המון מהשכנוע והמון מהתהליך של כתיבת ה-requirements והקוד עצמו, נעשה בזה שאתם חייבים גם כן בטקסט להסביר למה זה ה-requirement, למה זה הדרישה, למה זה הקוד המתאים. חשוב מאוד שתלמדו לספר סיפור יותר טוב, חשוב מאוד שתנסו רגע להבין מה אתם כותבים איפה, עד כמה אתם תמציתיים, באיזה רמת אבסטרקטיה לכתוב בכל אחד. כי יכול להיות שאתם כותבים משהו למפתח, אז תכתבו את זה בפירוט. אם אתם כותבים איזה סטטוס למנהל של מנהל של מנהל, אתם תכתבו את זה באיזה שני וואן ליינרים, כי הוא לא יקרא יותר מזה. אוקיי? אז חשוב מאוד שתנסו להשקיע בזה זמן, וזה באמת פחות חשוב הפורמט, תנסו כל דבר שיש. זה יכול להיות סטטוסים, זה יכול להיות אימיילים של TLDR, זה יכול להיות פוסט-מורטמס, ויקיז. טריק נחמד שפעם הייתי עושה לא מעט, זה הייתי מנסים לשים לי KPI של קורא או Stack Overflow questions, לכתוב עליהם תשובות, ואז תעשו לכם KPI של אחד בחודש, אחד בשבוע, אחד ביום, מה שאתם רוצים, אבל פשוט לתרגל את התחושה של לכתוב. אז איך אתם בונים הניסיון שלי לפחות, יותר אמון עם המנהל, תבינו הרבה יותר טוב מה המנהל מנסה לפתור בארגון, ואיך אתם יכולים לעזור לו להצליח בזה, ולא רק לקדם את האינטרסים, האישיים שלכם. תנסו להיות לקחת חלק, לקחת טיפה יותר שליטה על code quality. אין שום סיבה שראשי צוותים גם יעשו את כל מה שקשור ל-people skills, אחד על אחד, לבנות מסלול גדילה והתפתחות לכל בן אדם, לגייס אנשים, לפטר אנשים. הם גם יחזיקו את הכובע של להיות ארכיטקטים, הם גם יחזיקו את הכובע של project management. אין שום סיבה, הם יכולים להיות, בסוף אני חושב שכולנו יכולים להיות, ואני בטח מצפה מ-senior engineers לעשות עבודה הרבה יותר טובה, ולקחת עליהם אחריות בעולם של code quality, ולא רק לזרוק דברים על הראש צוות. איפה שאתם מרגישים שיש הרבה מאוד פאסיב אגרסיב, איפה שאתם מרגישים שאתם מנהלים שיחות באטמוספירות שונות, תדרשו, תבקשו להבין מאיפה המיסמץ' הזה מגיע, מה הראש צוות שלכם אומר שאתם לא בדיוק מבינים, ואם אתם רואים שזה קורה הרבה, במקום להתעצבן ולהתחמם ולהרגיש שזה מגיע מאיזה כוונות זדון שהוא פשוט לא מבין אותי, או אין לי פשוט יכולת להגיד פה שום דבר, תנסו להבין, רגע, מאיפה אתה מגיע? מה כואב לך עכשיו? מה אתה מנסה לפתור? זה כמובן מחבר לנושא של path לעומת destination. תנסו להסביר בכל סיפור שאתם בסוף רוצים להעביר פנימה בחברה, בכל טכנולוגיה שאתם מנסים להביא, בכל ארכיטקטורה שאתם מנסים להביא, תנסו להסביר איך אנחנו לוקחים את המוצר מהשלב שבו הוא היום, ומביאים את זה למצב החדש. הדבר הזה הוא תהליך. יש פה הרבה אנשים שמעורבים, אף מנהל נורמלי לא אומר, אוקיי, אתה רוצה לשנות את כל המבנה הארגוני פה, את כל החברה, להכניס שתי טכנולוגיות חדשות שאף אחד פה אין ניסיון, גם לך לא. אתה רוצה שנגיד לך על זה כן? אוקיי, אז זה לא יקרה, נקסט, מה עכשיו? כן, זה יום שלישי, זה יום שבו אורן מציע עוד רעיון פעם בשבוע, אוקיי, בסדר, אז סיימתי עם זה ובוא נמשיך הלאה בחיינו. תמכרו את הדרך לשם ולא את האנד גול. תדווחו החוץ דברים ברמת, שוב, נורת הזרה, מה קורה עם X? כל פעם שזה קורה, אתם הייתם צריכים להגיד לפני שבאו לשאול אתכם מה קורה עם זה. אז תלמדו לתקשר את הדברים האלה בצורה טובה ותכתבו הרבה יותר, תתרגלו את הכתיבה שלכם הרבה יותר. עכשיו, השאלה שאתם שואלים את עצמכם, אוקיי, יהיו פה איזה 12 הצעות לדברים שאתם יכולים להתרגל עם הצוות שלכם, דברים שאתם יכולים להתרגל יחד עם הראש צוות שלכם, או מנהל הישיר שלכם, פחות חשוב במבנה. בשאלה הבאה, אוקיי, מה אני עושה עם זה? אז הדבר שלי נראה הכי טריוויאלי, זה א' להיות הרבה יותר מודעים לצורה שבה אתם מנהלים שיחה עם אנשים אחרים. תזכרו שבסוף אם אתם רוצים למכור את הרעיונות שלכם פנימה, אתם רוצים להגדיל את כמות הדברים שמגיעים לפרודקשן, אתם צריכים ללמוד לספר סיפור יותר טוב, זה אחד. שתיים, אתם צריכים להראות שאתם יודעים לעזור לדבר הזה לקרות. אתם צריכים לבנות אמון עם האנשים השונים בצוות שלכם, שאתם חושבים עליהם, שאכפת לכם, כשאתם מציעים טכנולוגיה חדשה או ארכיטקטורה חדשה, אתם גם חשבתם עליהם כמה יהיה להם קל להשתמש בדבר הזה, ולא רק כמה יהיה מגניב להגיד שאני זה שהכנסתי את הטכנולוגיה הזאת לתוך החברה, כדי שיהיה לי את זה בקורות חיים, שאני אחפש עבודה בעוד חצי שנה מהם, כי כולם פה מטומטמים. אוקיי? אז תחשבו על הדבר הזה לעומק, ותחשבו על הקשר שלכם מול המנהל. תנסו להבין עד כמה אתם מבינים מה אנחנו מנסים בחברה לפתור, מה המוצר מנסה לפתור, מה המנהל שלי מנסה לפתור, מה התפקיד של הצוות שלי בתוך החברה. הדברים האלה יתנו לכם דקויות לגבי האם זה המקום שבו אני הולך לריב ולהתעצבן כשמה שאני מציע לא קורה, או שאני מבין שזה פשוט, זה רעיון מעולה, הוא פשוט לא מתאים לחברה הנוכחית בגודל הנוכחי, עם הטרקשן הנוכחי של כמות הלקוחות, או ברמת הביזנס פשוט למקום הנכון. עכשיו, אני יודע כשאני אומר את זה, אז רוחם הגדול לא באמת מכיר אותי וזה לא אומר יותר מדי, אבל כשהוא אומר את זה, אז יש לזה טיפה יותר משקל. אז תנסו, ואני אשמח אם תשתפו אותי, אורן אלנבוג בטוויטר, לגבי כמה דברים עבדו לכם, לא עבדו לכם, ואשמח לשמוע פידבק מכם כל דבר אחר. תודה רבה.